מה?
שמתי שם, בחדר, כי אין לי כבל של חשמל פה, עשיתי איזה מפעים שיפתח. היה פה כבל לבן כזה, מה? אני חושב שזה יפתח, אני אצא את זה לחופש.
טוב. אנחנו עצרנו ב...
274.
274? מה? איפה?
אולם.
אולם. טוב, בסדר. מדויק. שמה? כן. טוב, אבל נקרא את הפסקה לפני זה כדי. חלילה לאל שתבוא התורה במה שידחה ראיה או מופת, אך תבוא בנפלאות, כן? שינות המנהגים לבריאת דברים, או להפך, דבר אל דבר אחר, להורות על חוכמת בורא העולם, ויכולתו לעשות מה שחפץ בעת שיהיה חפץ. קיצור, אומר כי העמדה של רבי יהודה לוי היא פשוטה, אין מחלוקת במציאות, לא יכול להיות, אין סתירה בין התורה והמדע כמובן. ודבר נוסף שהוא אמר, מה שמעית הוא מסביר כאן, רבי יהודה לוי קודם כל נאמן למסורת של חז"ל הקוראים שאין מחלוקת במציאות, והוא אף מוסיף שאי אפשר לערער על סמכותו של השכל בנוגע להכרת האמת, אם הדברים הוכחו במופת, כלומר בהוכחה חד משמעית. אמונת ישראל אינה סובלת דברים שהשכל יכול להוכיח אף חם. כן. אולם, שאלת חידוש העולם אינה שאלה מדעית. למה? כי יש עיקרון מרכזי בשיטת המחקר המדעי הפוזיטיבי, והוא שהמדע עוסק הרבה רק בתופעות הניתנות לשיעור. תנאי זה הוא תנאי יסודי לכל מחקר מדעי. בריאת העולם אינה ניתנת לשיעור זו, ולכן כמעשה חד פעמי היא אינה שייכת בהגדרה לתחום העיסוק המדעי. זה בוודאי נכון, אבל זה קצת בעייתי. קצת בעייתי היום. זאת אומרת, לא היום, כבר 100 שנה בערך. מה הוא אמר כאן? תופעות ניתנות לשרזור. זאת אומרת, שאם אני בא ואומר, הנה תופעה, אתה, הקולגה שלי, מהקצה השני של העולם, אם אתה עושה בדיוק מה שאני עשיתי, אתה תקבל אתו אותה תוצאה, אז זה נקרא ניתן לשרזור, נכון? נכון? טוב. אלא מה?
ברמה של
האטומים
היום יודעים שזה לא...
במכניקה קוונטית... לא, לא, זה לא שהצופה מגיע לזה. זה שזה לא נכון.
כי התנאים
הם
אחרים?
המקום אחר? לא. אני אתן את הדוגמה הפשוטה ביותר כדי להעביר את הבעייתיות כאן. נגיד שיש לי מנגנון פשוט מאוד, מקור של אור, בסדר? פרוג'קטור כזה או אחר, קרן אור. אני בצד השני שמתי מסך, ובאמצע שמתי קיר עם חור אחד. לא שניים, אחד. ואז הקרן אור עובר דרך החור, ואני יכול לסמן על המסך את מקום הפגיעה, בסדר? ואני יכול למדוד. אם אני אשים קואורדינטות מתחתית למסך נגיד, אני אגיד, זה 4 סנטימטר בציר ה-Y, בסדר? טוב, הכל טוב ויפה. יבוא הקולגה, תבוא הקולגה, אותו דבר בדיוק, טוב, 4 סנטימטר. בעולם הקוונטי לא כך. לא צריך אפילו את הקולגה. אני עושה את הניסוי פעם ראשונה, תוצאה 4, אני עושה את הניסוי פעם שנייה, תוצאה 8. פעם שלישית 7 בזה, ופעם רביעית 5.2.
אבל אצלו זה גם
יהיה אותו? לא, לא. הוא יקבל 9, 6.3, וכל אחד יקבל תוצאה אחרת, וכל פעם משהו אחר.
במה זה תלוי?
מה?
במה זה תלוי?
בשום דבר. אז זה בעייתי, נכון?
משהו שגורם.
כן, יש משהו, ודאי שיש משהו.
הם לא גילו את זה, אבל יש משהו
שגורם. לא גילו, יודעים, יודעים להסביר את הכל. מה את
רואה? אפשר לחלק, אבל
המדע
היום מחלק, נגיד, במה שקורה ברמה
הקוונטית,
ומה שקורה
ברמה הקוונטית.
יש איזו קפיצה שקורה.
אפשר תמיד לעשות חילוקים.
אבל זה גם מציאות.
אבל זה חלק מהמציאות, לא?
לא, אבל יש דברים שקורים ברמה
הקוונטית,
שברמה
הרגילה
של הדברים, זה לא
מתרחק.
יש
מצא
כאילו שיש משהו
מתרחק. בסדר, אני אמרתי, אפשר לעשות חילוקים. מי שרוצה להמציא חילוקים, כן. בעיה אפיסטמולוגית. מה... איך אני מתמודד עם הדבר הזה?
לא, אבל אם זה נכון,
מה,
כאילו, זה נכון, אבל השאלה שאם הולכים הכיוון הזה, זה מערער את כל יסודות המדע.
לא, זה לא מערער לא, מאחר, מאחר
מה, שום... כל תוצאה היא לא באמת ניתנת לצפייה
אמיתית. לא, זה אומר שצריך להגדיר מחדש את הכל.
כן.
לא, זה לא שזה מערער משהו. זה אומר, לא, זה אומר שלמשל, מושג של מדידה, כי אנחנו עוסקים במדידה בסופו של דבר, איך אני יודע משהו, כשאני מדבר על תופעה, אני מדבר על מדידה, כן? משהו מדיד, כי אם זה לא מדיד, זה סתם. צריך להגדיר מחדש את המושג של מדידה. זה ודאי שכן.
למה להגדיר את המושג של מדידה? אנחנו יודעים שיש לנו פילוג. אין פילוג.
לא, 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 זה לא בגלל זה, אבל זה לא בגלל זה,
זה
בגלל...
זאת התופעה, כל תופעה, יש
לה
פילוג.
לא, 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 בדיוק, זה אני עושה, זה לא זה. זה לא זה. לא זה. אין כאן שום פילוג, במכניקה של ניוטון הפשוטה, יש רק תוצאה אפשרית אחת. אז צריך להגדיר באמת את המושג של מדידה מחדש. אי אפשר להסתפק ב... לא אפשר להסתפק, אפשר להשתמש במושג הקלאסי של מדידה.
רואים את ההבדל בעין.
מה זה קשור לעין? קודם כל את לא...
את המדידה, רואים את המרחק.
מה זאת אומרת? כן?
בלי למדוד רואים...
מה זה בלי למדוד? אין. לא, 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 זה לא קשור לזה. זה ממש לא קשור לזה. אני צריך למדוד. כן? בלי מדידה אין כלום. אז אני מודד, וכל פעם מקבל תוצאה אקראית. אז זה מעלה שאלות, לא? למה? כי המושג הקלאסי של מדידה...
זה
מודעות
מסוימת.
לא, לא, זה לא שיש ודאות מסוימת, יש ודאות. כן? למשל, אם אני שם מכשיר ואני רואה מכונית כדי למדוד מהירות של מכונית, כן? בסדר, עוברת לפני כרגע 50 קילומטר לשנייה. ולפי התאוצה אני יכול להגיד שבעוד 100 מטר המהירות תהיה 55, ושלפני 100 מטר היא הייתה 45. זאת אומרת, אני יכול לדבר על העתיד, אני יכול לדבר על העבר. נכון? וזה מדויק. מעשה של יום יום שהמשטרה בודקת. ואם מישהו יבוא לפני בית המשפט ויתן טענה שסליחה, זה היה הכל אקראי, יגלגלו אותו, הוא בצדק, מכל המדרגות, יגלגלו, אתה מדבר שטויות. אתה תשלם את הכנס.
עכשיו על המצלמות החדשות יש על הדיון.
בסדר, אבל לא בגלל זה. טוב, בעולם הקוונטי זה לא כך. כאשר אני עושה מדידה, אני למעשה מקבע את המערכת במצב מסוים. מתוך אינספור, לא אינספור, נגיד, מבחינה תיאורטית לפחות, אינסוף אפשרויות, אני, בגלל המדידה שלי, גרמתי לקיבוע של המערכת במצב אחד. אם מישהו בא ושואל אותי לפני שנייה, מה היה המצב של המערכת? תשובה, לא יודע. הנה מגוון האפשרויות. ולכל אפשרות אני מייחס הסתברות. והמצב של המערכת הוא סך כל המצבים האלה. זה שינוי תפיסתי אדיר. לא רק זה, אם שואלים אותי ומה יהיה בעוד שנייה, התשובה תהיה, אם בינתיים לא חלה, לא חל שום שינוי במערכת, היא לא הייתה באינטראקציה עם שום דבר, התוצאה תהיה בהכרח אותה תוצאה. אז מה עושים עם ההגדרה הזאת? בעיה. בעיה.
מבחינת
הבריאה
זה לא בעיה, זה לא משנה כלום. אתה עושה
הגדרה
חדשה של מדע.
לא. אבל זה... לא, 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 לא. יש כאן שאלה עקרונית לגבי כל מיני מושגים שנראים לנו פשוטים ביותר וטבעיים ביותר, כמו מיקום. לא לדבר על הזמן, זה עוד יותר מורכב, אבל כשאני אומר משהו נמצא במקום מסוים. לפי הפיזיקה הקוונטית, וזה נכון, וזה נבדק כל יום, וזה עובד. לא רק שזה עובד, זה עובד עם דיוק שאף פעם לא השיגו לפני זה. אני לא יכול להגיד שום דבר, כל עוד אני לא מבצע מדידה. וכאשר אני מבצע מדידה, למעשה, אני מקבע את המערכת בצורה כזאת שיש רק תוצאה אחת מכל התוצאות האפשריות שהיו לפני זה. זאת אומרת, יש כאן גורם מובנה של אקראיות שנכנס.
מתי הוא נכנס?
אם
אני מקבע משהו...
הוא, לא, הוא נכנס, הוא מובנה בפנים. זה לא משהו חיצוני. זה חלק מהתיאור.
אבל זה נגיד ברמה הקוונטית. עכשיו, כשאני ארתיח את המים בטמפרטורה מסוימת, תמיד ירתחו אותה טמפרטורה, לא?
כן.
אז כן יש חילוק בין הרמה הקוונטית.
נכון, ודאי, 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 ודאי. ברור.
אז השאלה שלי היא...
המציאות
לא באמת
השתנתה.
זה מה שאני אומר.
ודאי שהמציאות השתנתה. כן, כן, לא בסדר, הוא מדבר סתם כאן במטבח, ברחוב אשר... זה יהיה מהמעלות, תלוי במליחות של המים, אבל נעזוב בתנאי, לא בסדר, בתנאים אידיאליים, זה יהיה מאה. כן, זה יהיה מאה. כן, כן, זה יהיה מאה. כן, ודאי, ודאי, ודאי זה יהיה מאה. אלא אם כן אתה שייך לאסכולה האמפיריסטית, כן. בסדר.
לא
מערב
פה את
חוקי אייזנברג,
אני
רוצה... לא, לא,
אייזנברג... ההסתברות של הימצאות בנקודה
מסוימת? לא, 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 אייזנברג... הוא לא קשור ישירות לסיפור הזה. לא קשור לסיפור הזה. לא, לא, זה פשוט בתיאור של התופעה, כן. בסדר, אז רק אני מעיר את זה כי... כי צריך לדעת את זה, כן? ההגדרה הזאת היא שהדברים ניתנים לשרזו הם כדרישת סף. זה אכן דרישה של המאה ה-19 לגבי ההגדרה של מזה מדע פוזיטיבי, כן? היום, בוא נגיד את זה ככה, לא בהכרח.
זה לא משנה את
העיקרון,
אבל שהמדע לא יוכל להוכיח את הבריאה.
לא,
זה שני תחומים שונים.
כן,
מה שרוצה להגיד.
לא, אז לכן צריך לדייק ולהגיד היום, המדע לא עוסק עוסק בשאלות מדעיות, לא בשאלות מטאפיזיות. לא צריך אפילו להגיע לבריאה, פשוט השאלה ש מרבים לדון בה, היא למשל השאלה של מה המקור של חוקי הטבע. האם זה משהו חיצוני לטבע, או זה משהו בתוך הטבע? זאת לא שאלה מדעית. בסדר? נכון, זה לא ברור לכולם. לא ברור לכל האנשים השאלה הזאת היא כבר לא שייכת לתחום המדע, בסדר? אבל לא בגלל זה שזה ניתן לשרזור או לא ניתן לשרזור. בסדר? טוב. זו הייתה הערת אגב. הבחנה זו, אומר, בין דברים הניתנים לחקר על ידי המדע ובין דברים הנמצאים מחוץ לתחום המדע, המחקר המדעי הפוזיטיבי, חשובה ביותר. שימוש בשיטת האינדוקציה אינו אפשרי בכל שאלה, והדוגמה הבולטת היא שאלת בריאת העולם. שימוש בשיטת ההקשה, אינדוקציה, המניחה שחוקי העולם לא השתנו מעולם, ולכן ניתן על סמך הנחות מסוימות לחשוב אחורה בזמן מה היה המצב בזמן מסוים, ולגלגל קדימה את כל התהליך מחדש על סמך הנחות אלו, אינו תקף מבחינת המתודולוגיה המדעית עצמה בשאלת בריאת העולם. על זה דיברנו שבוע שעבר, כשדיברנו קצת על המפץ הגדול. אבל שוב, אותה הסתייגות.
המפץ הגדול, דרך אגב,
חיים,
הוא מגיע לרמה
הקוונטית?
שם זה כל
החישובים? לא, הוא נעצר שם. Okay. נעצר בדיוק שם.
הקיר
של פלנק, כן. נעצר בדיוק שם. אבל נניח שיום אחד כן ימצאו תיאוריה שמשלבת בין תורת היחסות הכללית ובין המכניקה הקוונטית. אז מה נגיד את זה? צריך להבין דבר בסיסי, ואני חושב שזה לא תמיד ברור לחלק מהאנשים. המדע בסופו של דבר, לפחות הפיזיקה בדברים האלה, צופה בדברים, כן? גם אם יש צד עיוני מאוד חזק, יש גם צד מעשי, כן? בסופו של דבר, תיאוריות נבנות כי גילו תופעות, בסדר? אז אם לפני 100 שנה נגיד, או לפני תחילת המאה ה-20, שזו המהפכה הגדולה, בוא ניקח דוגמה. דבר שהיום כל אחד יודע זה רנטגן, כן? אתם הולכים לעשות בדיקת רנטגן, לא יודע מה, לראות אם יש שבר וזה, כן? זה מכשיר, לא מכשיר, התופעה עצמה, העיקרון של הרנטגן הוא מ-1895. זה יחסית חדש, כן? עוצמת האור שמה מאפשרת לראות דברים ברזולוציה של מילימטר פחות או יותר. בסדר? קצת יותר. אבל היום יודעים לצפות בדברים ברזולוציה של 10^-18 מטר. זה 10^-16 סנטימטר, כן? מילימטר זה פקטור של 15 לעומת מה שהיה לפני 100 שנה, כן? בסדר? ואז גילו כל מיני דברים. אז הקיר נמצא ברזולוציה של 10 בחזקת מינוס 34. זאת אומרת, יש עוד פקטור של 16 כדי להגיע לקיר הזה. מי אומר שכאשר יורדים יותר ויותר ברזולוציות האלה, לא יגלו עוד תופעות שהיום אף אחד לא יכול לשער? לא יודעים. זאת אומרת, כל מה שנאמר היום זה על סמך הזה, כן, ומשקיעים מיליארדים רבים של דולרים כדי לרדת יותר ויותר. בסדר? טוב, אפשר לשאול למה זה מעניין כל כך וזה, אבל זאת עובדה, כן? ולכן מגיעים לתובנות חדשות, כן? אבל היד עוד נטויה, זה בסדר. אני רק אומר שחלק מהדברים שמניתו אומר כאן, וזה צריך לבדוק אותם לאור גם השינויים והחידושים שיש היום. בסדר. זה לא פוגם בשום דבר ממה שהוא אמר, מבחינה מתודולוגית, כן? אבל חלק מהדברים, או הנחות היסוד שהיו מקובלות, לא רק במאה ה-19, אלא בחלק מהמאה ה-20, כן, היום צריך לשאול שוב את אותן שאלות ולהגדיר שוב את אותם מושגים ודברים שנראים פשוטים ביותר, שאמרתי, הם מתברר יותר ויותר שאף אחד לא מסוגל להגדיר מה המהות של הדברים האלה. למשל, הזמן. אם מישהו מסוגל לתת לי את ההגדרה של הזמן, אני אשמח מאוד לשמוע. בדרך כלל כל הגדרה שנותנים זה תמיד המשך ולא הזמן עצמו, ולכן זה נשאר כמו נעלם אחד גדול, ובכל זאת כל אחד משתמש במושג הזה, וגם יש אמירות לא ככה, הזמן אוזל, כן? זאת אומרת, לאן? מה קורה פה? הזמן עובר, כן? מה? זאת אומרת, כל מיני תחושות פנימיות של האדם הוא מתאר בעזרת הזמן. האם הוא מתכוון לזמן של הפיזיקה למשל? לא יודע.
הזמן שלו.
אבל מה זה הזמן שלו? אני לא יודע.
משך החיים שלו.
אז זה משך, זה מה שאני אומר. זה בדיוק זה, זה הבלבול בין המשך, שזה מושג שאפשר להגדיר אותו.
אבל אין זמן בלי משך.
לא, אין משך בלי זמן, את רוצה להגיד. אין משך בלי זמן, כן, אבל מה זה הזמן? אף אחד לא מסוגל להגיד. כאילו זה נתון אפריורי. שלא יודעים להגדיר. בסדר? גם המקום. למשל שאלה, אתם זוכרים שלפני כמה שנים שלחו חללית לעולם החיצון, ושם רצו לתאר אם פעם זה יגיע למקום שיש עוד ציוויליזציה. שם אז רצו לתאר מי אנחנו ואיפה אנחנו נמצאים. כן? שמו פלקטה שמה ואיש ואישה כדי להראות שיש הבדל. טוב, זה היה לפני המהפכה המגדרית שכמובן. אז יש איש ואישה. יש שם ציור שאף אחד לא מבין אותו, אבל מי שקצת בקיא באסטרונומיה יכול להבין מה רצו למסר. זה, ושמה למטה יש תיאור של מערכת השמש. אז יש שמש. אחר כך יש את הכוכבי הלכת לפי הסדר, אבל הפרופורציות לא נכונות שם, לא משנה, כי אפשר בציור כזה, בסדר, אבל ואז זה בפלנטה הרביעית, שזה אנחנו, יש שמה סימן שיצאו כביכול איזה טוב. האם זה עונה לשאלה איפה אנחנו ביקום? זאת אומרת, שאלה של האם יש מערכת של קואורדינטות שמאפשרת לכל, לא לכל אדם, לכל שכל ביקום להבין על סמך הציור של המיקום שלנו לעומת הקואורדינציות האלה, לתאר בדיוק בצורה מוחלטת איפה אנחנו. זה נשמע כמו שאלה של כיתה א' פחות או יותר. מתברר שלא. מתברר שלא. אי אפשר להגדיר מקום, מיקום, בצורה מוחלטת.
הסברת שהיקום
גם מתפתח. מעבר לכל השאלות האלה שהוא מתפתח וזה, אי אפשר להגדיר. לא, כי זה לא יחסי, כי אי אפשר להגדיר. לא, 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 כל זה זה תופעות לוואי של... כי אנחנו לא יודעים להגדיר...
אנחנו כן נתחילים עם משהו, כל
המשפחות
היום של
וויזים
ואלם...
לא, לא, זה, בסדר,
זה... המקומים, כל הלוויינים...
בסדר, כל ה... זה לעומת הכדור הארץ שלנו,
בסדר. זה מתחיל ביחסיות, שאנחנו...
לא, אבל אחד שלא יודע מה נמצא באיפה, באיזה גלקסיה שמספרה כך וכך, כן.
אבל עדיין, אנחנו מגדירים את הכל ואת...
כן, אבל...
מתחילים איזה
נקודה. כן, אבל אני, השאלה שזה, זה, אני רוצה משהו אבסולוטי. טוב, אז בשביל זה אני צריך קודם כל להגיד באיזה גיאומטריה אני חי.
אתה צריך
להגיד,
שפה אבסולוטית.
לא, 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 שפה יש, זה מתמטיקה. זה כבר אמרנו, כן?
נאמר שהיא אבסולוטית.
לא, לא, היא אבסולוטית, היא אבסולוטית, אבל אני...
למה, למישהו באיזה כוכב אחר שאתה לא יודע אם הוא קיים או לא קיים?
בוודאי, ודאי, 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 היא אבסולוטית. זה הנחת היסוד, בסדר. אז, שאלה שנראית פשוטה מאוד, באיזה גיאומטריה אנחנו חיים? טוב, תגידו אחר כך שהפיזיקאים והמתמטיקאים משוגעים, הם עוסקים בשאלות טריוויאליות של כיתה א', כן? אתם זוכרים שילדים בכיתה של משעמם להם, הם כותבים במחברת, יש את המדבקה, כן? השם שלהם, הכתובת, זה, ואחר כך ירושלים, ישראל, כדור הארץ. שביל החלב וכו' וכו', כן? בסדר. בלי לדעת, הם שואלים בדיוק את השאלה. אחר כך אנחנו שוכחים את כל זה. יש כל מיני מושגים, מרחב, זמן, מיקום וכו' וכו'. נשמע נורא נורא פשוט. והכל בנוי על זה, כן? על כל בנוי הזה. אז שאלת בריאת העולם בכלל. אבל זה לא שייך לתחום המדע. זו הקביעה הבסיסית. יש כאלה שרוצים להגיד שזה כן. אבל זה לא שייך לתחום המדע. אם זה שלא שייך לתחום המדע, יש תורה לחוד ויש מדע לחוד.
למרות כל מה שאמרנו שהיום
המדע
יקדם, אני
לא
יכול להתייחס לטענה
שלו,
נכון? אתה אומר שצריך
להגדיר
מחדש את הדברים.
צריך להגדיר מחדש את כל הדברים.
אז איך עדיין זה לא יכול להיות שאלה של המדע?
יש חלקים של השאלה שהם באמת בתחום המדע, מחלקים. בסדר. יש דברים על הגבול גם.
אז כאן, בעצם כאן נגמר לנו המאמר, אפשר להגיד. אין לנו אפשרות להגדיר זמן, אין אפשרות להגדיר מקום.
אני לא אמרתי שאין אפשרות להגדיר זמן ואין אפשרות להגדיר מקום. אמרתי שזאת שאלה.
אפשרות אובייקטיבית, מוחלטת.
כן, 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 יש תיאוריות כאלה, כן, ודאי. למשל, הזמן הוא לא נתון ראשוני, אלא הוא תוצאה של שינויי מצב תרמודינמיים ביקום. כן, ודאי, יש, כן. זה נקרא גיאומטריה לא קומוטטיבית. לא, זה מעניין, זה מעניין. דווקא. למשל, הנה, בואו ניקח סער אקסנט, שנייה, אני לא אסביר מה זה גיאומטריה לא קומוטטיבית, כי אני בעצמי בקושי מבין מה הולך שם. אבל האינטואיציה הבסיסית היא ש... למשל, בואו נגיד, שוב, כאן, מערכת צירים, כאן X, Y, Z, רגיל, בסדר? בסדר, רגיל, בדברים הבסיסיים, כן, שכולנו מכירים, כן, אז מה אכפת למישהו אם אני אומר השקע הזה הוא עם מערכת הצירים מנקודת הייחוס שם בצד השני, אז אני אומר קודם כל כדי להגיע לשקע אתה מתחיל לעשות, לא יודע מה, כמה זה, 7-8 מטר בציר ה-X, אחר כך ב-Y אתה עושה 3 מטרים, ואתה עולה בציר ה-Z שני מטר. אני יכול להגיד באותה מידה, קודם כל, תשנה לי שם, תעלה וזה. זה אותו דבר, זה קומוטטיבי, כן? בסדר? אבל במציאות זה לא כך. אני רוצה לשתות מים, מה אני עושה? אני לוקח בקבוק, אני לוקח כוס. בסדר? עד כאן אני יכול להחליף את הסדר של הפעולות, לקחת קודם כל את הכוס ואחר כך את המים, נכון? כן, אבל כשאני שופך, כדאי שהכוס יהיה. אז זה לא קומוטטיבי. אז במציאות יש חשיבות לסדר. אני אתן דוגמה אחרת, תחום אחר לחלוטין. אתם יודעים מה זה אנגרמה? כן? חילופי אותיות, כן? תמורה בלשון המקובלים. אני לוקח אוסף של אותיות, ואני יכול להרכיב כמה משפטים, כמה מילים, נכון? עם אותם אותיות בדיוק. אז מה מקנה את המשמעות לבליל הזה של האותיות? הסדר של האותיות. ואם אני מחליף, זה נקרא שגיאקטיב, נכון? אז יש כאן משמעות לסדר, נכון? אז איך יכול להיות שבמשך מאות שנים יתעלמו מהסדר? יתעלמו. כל הגימטריה הקלאסית שאתם יודעים, המשולשים האהובים מאוד על התלמידים בכל הכיתות, כן, זה מתעלם לגמרי מהזה, זה גימטריה קומוטטיבית. ובכל זאת המציאות היא לא קומוטטיבית. ומתי גילו שהמציאות היא לא קומוטטיבית? חוץ מהדוגמאות הפשוטות שאני נתתי. שוב חזרה למהפכה הקוונטית. כאן הפעם זה אייזנברג. זה שאלת יסוד. מחודשת מהעשרים. כן, אמרתי, שאפשר להחליף את הדברים. וכל מה שאתם לומדים, החל מכיתה א', 2 כפול 3, זה שווה ל-3 כפול 2. מישהו פעם חשב לערער על ההנחה הזאת? אבל מתברר שבמציאות 2 כפול 3 זה לא 3 כפול 2. כן? למה? כי מה לעשות? זה משוגר. לא, לא, המציאות, המציאות מוכיחה שלא ככה מפני הדברים. אז מה עושים עם הדברים האלה? אז אפשר להגיד, טוב, נו, באמת, זה לא מעניין, זה במרחקים כאלה קטנים, מי שם לב לדברים האלה? נכון, צודק. מבחינה אפיסטמולוגית. יש בעיה או אין בעיה? יש בעיה. יש בעיה, כי זה מחייב לשנות את לחשוב מחדש. מה המסגרת הקונספטואלית שבו אני דן בכל המושגים האלה?
אבל למה אם זה לא משרת את המציאות עצמה?
הוא לא משרת את המציאות. יש לך...
אם יש קפיצה בין הרמה הקוונטית,
יש לך טלפון נייד? יש לך. אז שמה, זה הכל קוונטי. זה המציאות שלך. שליש מהכלכלה העולמית היא מבוססת על המכניקה הקוונטית. זו ההצלחה הכי גדולה של הפיזיקה בכל הזמנים. שליש מהכלכלה העולמית מבוססת על העקרונות האלה. אז אני לא יכול להתעלם. אני יכול להגיד, אני לא מבין, זה משהו אחר.
זה בטוח.
לא, ברור, בסדר. אז, לכן יש ויכוחים כבר 100 שנה לגבי המשמעות של הדברים האלה, כן?
המשמעות זה לא שאלה מדעית, משמעות זה לא שאלה פילוסופית.
אך, זאת השאלה הגדולה. זאת השאלה הגדולה. האם מישהו שהוא מחוץ לתחום יכול לדון באמת בשאלות האלה? שאלה. ולכן אנחנו רואים במקביל שמתחילת המאה ה-20, כן, יש שתי דיסציפלינות. יש מדע ויש פילוסופיה. לפני זה המדעים הגדולים היו פילוסופים, והפילוסופים הגדולים היו מדענים. מאז נגמר. פתאום הפילוסופים התחילו לעסוק בתחומים אחרים, כי הם הפסיקו להבין מה נאמר במדע. אז הם הגיעו לכל מיני תחומים מאוד, זה, מאוד, מאוד, מאוד מעניינים, כן? הספרות, הבלשנות, ההיסטוריה, הפסיכולוגיה, מה שאתם רוצים. עיקר שלא יהיו משוואות שם, כי לא יודעים, לא מבינים. זה לא אומר שהפיזיקאים בעצמם לא פילוסופים, כי באמת הם דנים בשאלות האלה, מעשה של יום יום. כן? אבל יש, כל השאר נשאר מחוץ לתחום. כי יש קושי כאן. יש קושי אובייקטיבי שנובע מזה שעכשיו אני לא מתאר את המציאות במילים, מה שהפילוסוף יכול להבין, אני שם לו מול העיניים משוואות שהוא לא מבין אותן. והקושי הוא שאין לנו בשפה האנושית אפשרות לבטא מה כלול בתוך אותן משוואות. המוח האנושי צריך לעבור תכנון מחדש כדי להפנים את הדברים האלה. זה זר לו. כן? וזה הקושי. נגמרו המילים. וברגע שמתחילים להסביר במילים, מיד אצל כל אחד צצות כל מיני אסוציאציות שהן לא נכונות. אז איך אני מתמודד מול המצב הזה? זאת השאלה הגדולה והבעיה והאתגר. צריך להמציא שפה חדשה, אבל כדי להמציא משהו חדש צריך למחוק קודם כל את מה שהיה. אבל מה שהיה זה מה שמשמש אותי ביום יום. זהו, זה לא הבסיס. לא, הבסיס לשפה החדשה זה צריך להיות הדבר החדש. אבל הדבר החדש לא מתאר ולא מייצג את החוויה היומיומית שלי. אני לא חי במהירות האור, או קרוב למהירות האור, כן? ואני, מה לעשות, בעל גוף שהוא לא, גם אם אני יודע שהוא מורכב מאטומים, אני לא רואה את האטומים האלה. ולכן אני חי במציאות אחרת. ויש כאן קושי. בסדר, זה הקושי, וצריך פשוט להיות מודעים לדברים האלה ולהתמודד עם ה... לפחות לנסות להתמודד עם הקושי הזה.
אין מדען של
פילוסופים? יש, ודאי, המדענים הם פילוסופים גדולים, כן, אבל יש הרבה פילוסופים שהם לא מדענים בכלל ואומרים שטויות. זה כן.
בעצם
מצפים
היום
למדענים
שיעשו
מדעי
הרוח, שיצאו מתוך עולם המשוואות המתמטיות, והם מסוגלים להגדיר את הדברים בצורה קונספטואלית.
הם מסוגלים להגדיר את זה בצורה קונספטואלית בשפה שלהם.
אז עדיין חוזר למשוואות.
זה עדיין חזר קרוב למשוואות, כן.
כן, כן. נגיש רק להם.
וזה, כן. נכון.
כשאתה שואל שאלה כמו, למה יש יש? אוקיי, יש, מסבירים את המפץ הגדול, שאני אשאל רגע, אבל למה שיהיה יש? זה לא שאלה שמדען יכול לענות עליה.
לא.
שאלה פילוסופית.
נכון, נכון.
אין משוואה שיכול לבוא ולהסביר לו אותה ולהגיד, לא, לא. זה ככה וככה.
זה גם שאלה שלא מעניינת את המדען.
אז בדיוק, אז זה לא יכול, אפשר להגיד שהמדענים הם פילות, כאילו, יש שאלות שמתעסקים איתם, יש שאלות שלא מתעסקים איתם.
בוודאי.
הוא לא יכול לדבר איתם על שאלות של מהות, של משמעות, של למה הדברים קורים, למה יש קפיצה קוונטית, השאלה הכי מתבקשת בשיעור הזה, למה יש קפיצה?
למה?
למה כשיש אבולוציה, יש פתאום, עד עכשיו היו...
אתה מדבר על אבולוציה, תשאיר את זה לגיאולוגים.
לא, אני אומר על הכל.
לא חשבתי שאתה מדבר על הקפיצות בין רמות האנרגיה, כן. כי לזה יש הסבר, כן.
למה יש קפיצות כאלה בין הקוונטים לבין המציאות שאנחנו חווים? איך? זה שאלות שהפילוסופיה כן מתעסקת.
לא, אבל הביולוגים כן שואלים את השאלות האלה. למה החל מרמה מסוימת של מורכבות מופיעות כל מיני תופעות שלא מופיעות לפני זה? אז גם פיזיקאים שואלים את השאלה הזאת. בתחום, כל מי שעוסק בתחום של פיזיקה סטטיסטית, וגם מי שעוסקים בתחום של ביולוגיה. למה ארגון מסוים מגלה דברים שלא קיימים במדרגה או ברמה נמוכה יותר? כן, זאת שאלה, ודאי. זאת שאלה מדעית. האם השאלה הזאת הייתה קיימת לפני 100 שנה? ודאי שלא. האם היא מחייבת להתייחס בצורה, אחרת, נגיד, אני רוצה להגיד שונה אחרת, למה שהיה ידוע עד אז, בוודאי שכן. אבל שוב, מה מקור השאלה? תצפיות. אתה רואה דברים שלפני זה לא ראית. לכן אומר, ככל שיורדים בחקר החומר, ברמת המקרו, בזמן, ברמת המיקרו, תחילת המאה ה-20, כן? שהיום אנחנו ברמת ה... לא הננו אפילו, 8 מדרגות מתחת לזה, כן? וזה, אז אתה פתאום רואה מציאות חדשה. מציאות. כי זה תופעות ואתה יכול למדוד. ואתה מגלה דברים שלפני זה לא היית מודע להם בכלל. וגם בכיוון ההפוך זה אותו דבר. מחכים הגדולים, כן? וזה מחייב אותך לשנות תפיסות. בסדר? טוב. אז אומר כאן, מאז ימי הביניים במהלך הדורות הומצאו הוכחות בעד או נגד. מה? בריאת העולם, כן? זה היה הספורט הלאומי בימי הביניים. פחות אותו יותר. משעמם, הסיפור הזה, כן? אבל זה מה שאנשים עשו. חלק מההוכחות האלו עושות שימוש בנתונים מדעיים, אולם תוקפם אינו שני מהותית מכל הוכחה אחרת. מול הוכחות אלו מעמיד רבי יהודה הלוי תוקף המסורת הנבואית של עם ישראל. ואני חושב שזה הדבר חשוב. השאלה של ימי הביניים זה האם האל קיים או לא קיים. תשובה של רבי יהודה הלוי לא מעניין. השאלה אם הוא מתגלה או לא. אם הוא לא מתגלה, אין לי מה לעשות איתו. יכול להיות שהוא קיים, יכול להיות שהוא לא קיים, זה לא, אין לי מה אפשרות להגיד שום דבר. כי איך אני יכול לדבר על משהו שלא פגשתי בצורה זו, בצורה אחרת? זה ספקולציה פילוסופית, כן? אז כל תשובה היא נכונה. לא רק תשובה א' או ב', אלא גם א' וגם וב' ביחד. וגם לא א' ולא ב'. הנעבר החשוב ביותר זה הנבואה. כי האל הזה הופך להיות, הגילוי הזה הופך להיות אירוע היסטורי. והיסטוריה זה התחום שלי כאדם. לא משנה כרגע.
זה לא אומר שהאל בלילה.
מה, מה, מה?
הוא חלמת משהו בלילה, זה לא אומר שהאל בלילה.
לא, לא, זה חלום.
אפשר להגדיר מה זה חלום.
כן, זה חלום, בסדר. אבל נבואה, נבואה, אבל נבואה, נבואה, יש לנו הגדרה פשוטה מאוד, מעמד הר סיני.
מעמד הר סיני עדיין לא ראיתם את
זה. שמעתם,
הוא אמר לך,
אני אל.
כמו שאני אגיד לך, אני
מוישי.
אני לא מקבל,
אני לא מקבל. אני לא מקבל, כי אני יודע שזה לא נכון.
במקרה שלך, אתה חושב שזה
לא נכון. לא. בסדר, בסדר. נו, אז זה בדיוק מה שהוא עשה. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה חווית? זה חווית? יפה, זה הכל. לא, אז אומר רבי יהודה הלוי, קודם כל זה הנתון הבסיסי ביותר. הכל מתחיל מהדבר הזה. יצאנו ממצרים, זו עובדה היסטורית. אחר כך אתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, מי הוציא אותנו ממצרים? משה האיש. כן, בסדר, יש כאלה שאמרו את זה, משה האיש נעלם לנו. כן. יש. ויש העדות של בני ישראל שאמרו, זה אלי וענווהו, בים סוף. בים סוף. אני לא חושב כרגע מי אמר, לא חשוב, אומר יהודה הלוי, כרגע, האם מישהו אמר או לא אמר, זו תופעה קולקטיבית. כן, 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 ולא סתם אירוע. השוני הגדול בין האירוע הזה ובין שאר האירועים, זה שזה קולקטיב שמעיד על עצמו, שככה היו הדברים. שנייה. להבדיל מכל מיני סיפורים אחרים, שמבוססים על עדות לא של קולקטיב אלא על של יחיד, שבא ואומר, אחד אומר אני חלמתי, השני חטפתי בקד שמש בדרך לדמשק, או אני לא יודע מה. זה אתה אומר חביבי, בשביל זה יש מחלקות בבתי חולים. כן? אבל שזה קולקטיב שמעיד על עצמו שכך היו הדברים, כאן אומר רבי יהודה הלוי, מבחינה מהותית, יש לך משהו ששונה לחלוטין מכל אירוע אחר או מכל טענה אחרת. זה הדבר הראשון. דבר שני, השנייה, דבר שני, מה שרבי יהודה הלוי קובע, זה הדבר הבא. בואו נבדוק את הנאמר על ידי הקולקטיב הזה. אם הטענה שהוא מעלה היא טענה שהשכל האנושי, התבונה האנושית לבד, יכולה לעלות על דעתה, אז אין שום דבר בדבר הזה. אלא אם הטענה היא מסוג אחר, משהו שלא יכול השכל האנושי לעלות על על דעתו לבד, אז יש כאן באמת שאלה שצריך לבדוק אותה. למה הכוונה? מה הטענה? האל הבורא דיבר עם האדם. במינוחים של ימי הביניים, האין סוף דיבר עם הסופי. הטרנסנדנטי פרץ לתוך האימננטי. זה כל מיני ניסוחים של אותו דבר, כן? זאת טענה שהשכל האנושי, הנתון לכוחותיו הוא בלבד, אינו יכול לעלות על הדעת. עובדה היא, שחוץ מעם ישראל, אף אחד לא טוען טענה כזאת. מה שנקרא דתות, לא מעלות טענה כזאת. זאת אומרת, יש כאן תופעה יחידאית בהיסטוריה, של קולקטיב שמעיד על עצמו שכך היה. אומר רבי יהודה הלוי, מבחינתי זה שווה, אני אפילו לא מתייחס לשאר הטענות וההוכחות, זה הן לא שוות שום דבר מול הטענה, מול האירוע ההיסטורי הזה. זה הופך להיות הציר שמבחינתי קובע. בפלל שזה אחד קולקטיב, שתיים טענה שהשכל האנושי, התבונה האנושית לא אינה יכולה להמציא לבד.
לא, הנוצרים יכולים להגיד,
הקולקטיב,
אני יכול להסכים.
ולכן הנוצרים,
נגיד הוא הבן של אלוהים.
ולכן,
השכל לא יכול לתפוס את זה.
לא. הרי למדנו את תחילת הכוזרי, כן?
בסדר.
ולכן אנחנו הבנו שהטענה של הנצרות היא שונה לחלוטין מהותית. מהטענה של, של, של ישראל. וכאשר שואלים אותם לגבי הטענה הבסיסית של עם ישראל, הם אומרים, תלכו ליהודים. אנחנו לא יודעים על זה כלום. גם המוסלמים אותו דבר.
לא, לא
מדבר
על
הקולקטיב,
נכון.
הם לא מדברים על הקולקטיב. הם מספרים איזשהו סיפור על איש אחד שטוען טענות. בסדר, זה לא שונה. בוא נגיד, שוב, להבדיל להבדלות. אם הכל היה מבוסס אצלנו על אברהם אבינו, אז היינו בדיוק באותו מצב. זה אדם אחד שבכביש בין פוזיה, קורץ סיטי ובגדד סיטי, חטף מכת שמש, וקרה לו מה שקרה לו. לכן לא גם ההתגלות של משה במצרים, אותו דבר. בסדר, מה? זה עדיין משפטי, בסדר, היה בסנב, כל מיני דברים שקורים, בסדר. זאת אומרת, הממד של הקולקטיב כאן משנה לגמרי את הכל. זו הטענה הבסיסית של רבי יהודה הלוי לאורך כל הכוזר.
זה משנה לנו כתוך יהודי משהו.
אבל זה מה שרואה
בי... האנושות כללית אין את זכר.
בוודאי, בוודאי, כי זה לא שייך להם.
כן, אז אתה לא יכול להוכיח להם כלום.
שוב.
כי מדבר על כוזרי שאין לו את המסורת.
שוב, אבל שוב, רבי יהודה הלוי לא בא להוכיח. כן? כי כל הוכחה כזאת היא באמת ניתנת לספקנות קודם כל. בסדר? אבל כאן מדובר באירוע היסטורי. משך מאות שנים התייחסו למלחמה זה אחד מהסיפורים החשובים ביותר של כל ההיסטוריה היוונית, מלחמת טרוי. היה או לא היה? אז יש כאלה שאחרי שמצאו אמרו, טוב, כנראה שכן. אבל שוב, אפשר לקחת בדיוק את אותם קריטריונים ולבדוק מה נאמר בסיפור עצמו. ואם משתמשים באותם קריטריונים, מגיעים בהכרח למסקנה שאכן מדובר באירוע היסטורי. למה? יש שני סוגים של אירועים. יש אירוע יש אירועים שמייסדים קולקטיב. ויש אירועים שמתרחשים כאשר הקולקטיב כבר קיים. זה הדבר הראשון. לא, דווקא לא, וזה חשוב מאוד. האירוע המכונן, שזה מעמד הר סיני מבחינה זו, מתרחש כאשר הקולקטיב כבר קיים, יש בני ישראל. הטעות של אלה שבאים ואומרים שזה האירוע המכונן של עם ישראל, הוא בדיוק בנקודה הזו. אז כאשר אירוע מתרחש והקולקטיב כבר קיים, יש לו סבירות מאוד מאוד גבוהה שאכן מדובר בדבר אמיתי. בסדר? אם זה המצב ההפוך, סבירות אפסית כמעט. דבר שני, מה מסופר בתוך האירוע הזה? לא, מבחינת היוונים, כן? אז שוב, יש קריטריונים אובייקטיביים שמאפשרים לאמת באלף סיפורים. מלחמת טרוי, חלק מהאנשים זה שייך למיתולוגיה היוונית, אבל לא. זה מה שרבי יהודה הלוי רוצה לטעון כאן. אנחנו באים ומספרים סיפור. סיפור זה חוויה. ואנחנו אומרים, זה קרה לפני כך וכך שנים, אפילו יש לנו את התאריך המדויק, יש לנו את השמות של אנשים שהיו שם, כן? וכך הם מעידים. לא, כך הם מעידים. האם יש לי סיבה אובייקטיבית לבוא ולהגיד העדות שלהם אינה נאמנה?
לא, יש לך סיבה
אובייקטיבית
להטיל ספק,
אתה
יכול להטיל ספק
בכל דבר. לא, אחרי שאני בהתחלה אמרתי אני מטיל ספק, אני הולך לפי השיטה של דקארט. בסדר? אני אומר אני מטיל ספק, אבל הנה.
אתה יכול להישאר עם הספק הזה, אתה לא יכול
להטיל ספק. לא, כי יש לי אוסף של קריטריונים שמאפשרים לי לצאת מהספק הזה.
אף פעם לא. משום שברגע שיש לך קריטריון, תמיד... כל
הקריטריונים
שאתה מביא אותם,
הם לא
תשובה סופית לספק.
לא, 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 סליחה. זה לא מה
שדקארט
טוען.
תמיד יהיה עוד ספק.
לא, זאת טעות בהבנת הדברים של דקארט. דקארט אומר, שלב ראשון אני אומר ספק. ואז אני מתחיל לבדוק ולראות האם יש משהו אובייקטיבי, קריטריון אובייקטיבי, שיכול לאמת את הטענה הניתנת.
היום הוא אובייקטיבי, ועוד שנה הוא פתאום גילויים אחרים.
אבל זה לא מה
שדקארט טוען. אנחנו לא חייבים לצאת דקארט, אני מדבר
על העיקרון
של דקארט.
לא, אז העיקרון צריך להבין אותו. ברגע שאני השתמשתי בשכל שלי, כן? ואני הפעלתי את אותו קריטריון אובייקטיבי כדי לבדוק את אמיתות הטענה, אני מגיע לוודאות, אומר דקארט. הוא לא נשאר בספק. אני מגיעה לוודאות.
אבל השאלה תמיד...
מישהו יכול לבוא להגיד אחר כך, אני בסדר, אני לוקח את כל הניתוח בחזרה, אחרי מאות שנים, ובהתאם לידוע לי היום, חוזר על התהליך. אבל המטרה היא לא להישאר בספק, אלא להגיע לוודאות. לא, זה לא עניין שלי אפשר. זה המתודולוגיה של דקארט בנויה בצורה כזאת, בסוף אני מגיע לוודאות. כן? הוא לא ספקן, הוא לא פילוסוף אנגלו-סקסי. הוא רציונלי לטיני, הוא מגיע לוודאות. כן? אז זה מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת. אומר רבי יהודה הלוי, הכל יפה, למרות שהוא חי לפני דקארט, אבל אני רוצה להוסיף לדיון הזה עוד נתון, שאכן, לך דקארט אין את הנתון הזה. זה המסורת הנבואית של עם ישראל. אני לוקח את זה בחשבון ואתה לא. אני לא בא בטענות, כי למה אתה תיקח את זה בחשבון? אין שום סיבה. אבל לי יש מסורת משלי. עכשיו, אני מסכים, אם מישהו יבוא ויגיד, יש בעיה במסורת שלה.
לא, אני אוטומטי,
לא,
אני שנייה.
יש בעיה במסורת שלכם. איפה התעודות הכתובות? לא למשל, זאת השאלה של ההיסטוריונים. כי ההיסטוריונים הורגלו לעבוד עם תעודות. בסדר? לא, היא לא תעודה מבחינתה. תעודות היסטוריות.
תעודות
ונמצאים. טוב. נעזוב את היהודים כרגע. יש המון 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 ציוויליזציות שמה לעשות? לא ידעו מה זה הכתב. הכל עבר בעל פה. מי חקר את הציוויליזציות האלה? לא היסטוריונים, כי מבחינתם הם לא קיימות. אלא אנתרופולוגים. אנתרופולוגים ואהבו ואמרו, יפה מאוד, שמענו אתכם, אנחנו כן מתייחסים בכבוד. לשבטים האלה שחיים בכל מיני מקומות. בסדר? כאן מחלוקת יסודית בין ההיסטוריונים והאנתרופולוגים. אני חושב שעברנו את השלב הזה. והיום ההיסטוריונים יודעים שיש דברים בעל פה שחייבים לקחת בחשבון. כן? והאנתרופולוגים בעצמם גם כן אומרים שיש גם ערך לעבודה של הבדיקה של התעודות. בסדר? ולכן הטענה הזאת היא שהמסורת הנבואית של עם ישראל זו המצאה והיא לא מוכרחת והיא לא מגובה מגובה כן מגובה על ידי תעודות ועבר מן העולם. זה טענה של המאה ה-19. כן, אז היום כן יש. ורבי יהודה והלוי אומר, אני מוסיף לדיון הזה את הנתון הזה. יש לנו מסורת. ואנחנו אומרים במסורת הזאת, ואנחנו מעבירים את המסורת הזאת מדור לדור, שכך היה במעמד הר סיני. עכשיו אתה רוצה לעסוק בספקולציה לגבי קיימות האל? תמשיך. זאת דבר שאלה פילוסופית. היא לא מעניינת אותי. מה שמעניין אותי זה מה שהמסורת של עם ישראל אומרת. אתה רוצה להגיד, זה לא רציונלי? האל הבורא האינסוף שמתגלה לסופי? אני מסכים איתך, זה לא רציונלי. אבל המילה רציונלית אינה מילה נרדפת למילה אחרת. אמיתית.
ניתן
להבנה, על פי הכללים שאריסטו קבע. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את כללי הלוגיקה שאריסטו ניסח לפני 2500 שנה כמחייבים שאי אפשר לערער עליהם, וכך אנחנו בודקים את הדברים. סוגריים, היום, כן, עם אחרי הקביעות האלה. לא מבחינה פילוסופית, גם מבחינה מתמטית. יש מערכות אחרות, או אוסף של אקסיומות שונים, שלא מתבססים על כללים שקבע אריסטו. זאת אומרת, זה לא אבסולוטי גם זה. למרות שבמשך 2000 שנה, אפילו יותר מזה, חשבו שבאמת זה מחייב כי זה אבסולוטי. ואמרו, אם זה לא רציונלי, אז זה לא אמיתי. סליחה, מי אומר את זה? זה התרבות המערבית. זאת אומרת, זו האקסיומה של כל התרבות המערבית. מה שלא ניתן לבדיקה ולהוכחה, על פי הכללים האלה, נחשב ללא אמיתי במערב. וכך המערב פעל במשך מאות ואלפי שנים. הולכים למזרח, כללים אחרים לחלוטין. כי זאת תרבות אחרת. היא לא קיבלה אף פעם את הכללים האלה. ולכן במערב למשל, יש קושי עם מושגים שנראים בכל זאת חשובים, אינטואיציה. מה זה אינטואיציה במערב? מתי התחילו בפילוסופיה המערבית לטפל בנושא הזה של אינטואיציה? זה באקסון במאה ה-20. נכון? כן. אבל למה לא לפני זה? כי היה מחסום.
טיפלו בזה בצורות של מיסטיקה. זאת אומרת, זה הלך מראש לנישה של מיסטיקה.
זה לא המערב. גם אם זה היה במערב. לא, אני אומר, גם אם זה היה במערב, זו גישה לא מערבית.
כן.
כי התרבות היא יוונית לטינית והיא רציונלית. מי התחיל לערער אחרי הדברים האלה? האנגלוסקסים. הנה, 100 מעלות של הזה, מי אומר? אבל הוכחתי לך, יש חוק וזה עובד וזה כבר עבד מיליארד פעמים, כן, ומי אומר בפעם הבאה? לטיני לא יכול לסבול דבר כזה. זה נוגד את כל התפיסה שלו. ולכן לטיני מעולם לא יצייר בסרט מצויר אדם אחד שנמצא על הצוק וממשיך ללכת כאילו לא קרה שום דבר. מה?
אנחנו צריכים ללכת על המים,
עד שהוא תופס את המציאות והוא
נופל. עד שהוא תופס את עצמו ונופל. אבל זה במערב הלטיני בלתי אפשרי. אני לא יכול לעלות על הדעת דבר כזה. זה משוגע שמצייר דבר כזה. מה? הוא לא יודע?
הוא לא משוגע, הוא מפיל את הבן אדם ברגע שהוא...
כן.
אז הוא לא משוגע.
יש כאן משהו, מחסום, כן? בסדר, מיסטיקה, חופשי, חופשי, מה יש? איפה הגבולות? אין גבולות, בכלום.
למרות
שהישו
שלהם הלך על המים,
מישהו אמר
קודם? בליבוע. למה?
קודם כל אני מציע לכם לקרוא את מה שכתוב שם באמת.
זה היה יהודי, זה לא היה מהחבילה. זה היה סרט מצוין.
טוב, אז זה, אבל באמת זה חשוב מה שיש כאן, כן? מה אומר? שאלת החידוש והקדמות עמוקה וראיות שתי הטענות שוות. אתה רוצה להיות רציונליסט? אל תגיד לי אני מקבל ההוכחה הזאת, כי ההוכחת הנגד היא שווה באותה מידה. עד שתכריע החידוש הקבלה מאדם ונוח ומשה בנבואה. הנה, זה המסורת, ועל פה. אשר היא יותר נאמנת מנה הקשה. הקשה לא גאי זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר, איך הוא אמר, נאמנת. זה עניין של נאמנות כאן.
אמונה.
לא, לא אמונה.
לא, אמינה.
נאמנות למסורת. אני לא מאמין במסורת של הנבואית של עם ישראל.
נאמן.
אני נאמן לה, זה לא אותו דבר, היא חלק ממני. כל ההוכחות בעד או נגד שהומצאו במהלך הדורות אינן בבחינת משקל נגד למסורת הנבואי המונחלת מדור לדור על ידי חכמי ישראל, והיא היא מבחינתנו הקובעת מול השימוש בשיטת ההקשה, שיטת האינדוקציה. מדוע? מפני שהמאורע מייסד את אמיתות המסורת הנבואית. המאורע מכונן עבור עם ישראל הוא אירוע היסטורי. היסטורי במובן של כלל שחווה את הדבר הזה, לא של יחיד, כן? שבו נוכחו כל בני ישראל. לא רק הצדיקים שהיו בדור הזה, כן? בהקשר זה כדאי להיזכר בדברי הרמב״ם הדן במשנה תורה בתנאים האופרים את את נבואתו של משה רבנו לוודאית. הסברו מבליט אף הוא את הממד ההיסטורי באימות נבואתו של משה רבנו, וכך הוא כותב. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. למה לא? וואלה, פירוטכניקה, משהו, למד... שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. שאפשר שיעשה האות בלעד וכישוף. בוא, תפתח ספר טוב, תלמד. כך וכך שנים, אתה גם תדע לעשות מה שזה, כן? אלא כל האותות שעשה במדבר, לפי הצורך עשאן לו להביא ראיה לנבואה. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר האש, ולא אחר האש והקולות והלפידים. והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. זאת אומרת, מכיוון שבני ישראל התעלו לרגע מסוים גם הם למדרגה של נביא, אז הם שמעו מה שנאמר בין ריבונו של עולם ובין משה רבנו, וזה מה שגרם לאימות של נבואתו של משה רבנו. ואלמלא הדבר הזה, הספק היה נשאר. אז כאן אין מחלוקת בין רבי יהודה הלוי והרמב״ם. עכשיו מישהו יבוא בחוץ ויגיד, טוב, מה...
אני לא הייתי שם.
לא הייתי שם, אתה מצד, נכון, לא היית שם, בסדר, לא באים בטענות. כן? מה?
מה?
נכון, 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 במילים אחרות, לפי הרמב״ם, רק מי שנושא את העניין האלוהי יכול לתפוס את הדברים. כי רק לפי השיטה של הרמב״ם, רק מי שנושא את העניין האלוהי ראוי להיות במדרגה של נביא. מצד שני, מדרגה של נביא לפי הרמב״ם זה המדרגה הטבעית של האדם.
לא,
כאן זה דווקא משדך בין שתי השיטות, כי גם רבי יהודה הלוי
אומר
שלעם ישראל
יש את העניין האלוקי,
העניין הסגולי,
שמאפשר להם את הנבואה,
הם
באמת העניין הזה, באותו רגע, באותו זמן,
הוא
בא לגלינו.
נכון, 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 נמשור את הדבר הזה. כן, אבל לפי הרמב״ם, זה אומר שהם הגיעו באמת לזהות האמיתית שלהם, כבני אדם. נכון. לא, לא קיבלו, לא קיבלו, מימשו, לא, לא קיבלו, לא קיבלו, מימשו את הדבר הזה. כן? וזה מה שקובע את אמיתות הסיפור הזה, כן? וכך הוא אומר, פנים בפנים דיבר אשר עמכם, ונאמר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, ומניין שבמעמד הר סיני לבדו יהיה הראייה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב ענן, בבוא ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל שקודם לדבר הזה, לא אמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה עירוב ומחשבה. יש ספק, כי משה לכאורה מספר סיפור בלתי נתפס על ידי התבונה האנושית. אי אפשר להאכיל את בני ישראל לוקשה. ולא בגלל זה שהתרגלנו אחרי כך וכך אלפי שנים לסיפור הזה שקוראים אותו כל פעם מחדש, שזה הופך להיות נתפס על ידי סתם אדם. הרי מה הוא אמר? הוא לא בא ואמר, מי שהוציא אתכם ממצרים הולך לדבר איתכם. שעוד איכשהו, בסדר. מה הוא בא ואמר? יש לי חדשות בשבילכם. השם, שהם לא יודעים מי הוא, בא ואמר לי שיש לו משימה בשבילכם. ואתם תהילו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כולם מכל העמים וכל זה. אומרים, מאוד מעניין. מנעים לך הדבר הזה. אתה בדי. אתה בודה את הדברים מלבך. לא מסיך לך, מלבך. רצוננו לראות את מלכנו. למה? כדי לאמת אותך. האם הדברים שאתה אומר עכשיו לא כגואל ישראל, כי בזה הוכחת את עצמך כבר, אלא כנותן אותה תורה שאנחנו לא יודעים מהי, אם אכן אתה אומר דברי אמת? יכול להיות שאתה ממציא את הדברים האלה. מי? הבעיה זה לא משה, הבעיה זה עם ישראל. מה זה הוא ציפה לזה? מה הוא ציפה? למה הוא ציפה? הוא לא יודע איך הם יגיבו. ואם הוא יודע אם יש לו עסק, אז הוא יודע שהם לא מאמינים לאף מילה שלו. כי הוא בא ואמר, אני הולך להוציא אתכם ממצרים, עזוב אותנו בשקט. מי שלח אותך? בשם מי אתה מדבר? בסדר, אז הוא נתן להם הוכחות. איזה הוכחות? עשה כל מיני דרווינים, זה לפרו הוא עשה. זה לא קנה את בני ישראל. ולכן התורה משתמשת, כאשר מדובר על הדברים שהוא עשה לפרו במילה מופת, וכאשר מדובר על מה שהוא עשה לפני בני ישראל, על המילה אות, זה לא אותו דבר. כן? אבל עדיין, בסדר, נחכה, נראה, זה טוב, בסוף זה כן הולך. הם יוצאים, עוברים אפילו את ים סוף. והאמינו בהשם ובמשה עבדו, בתור מה? בתור גואל. כמה ימים אחרי זה הוא בא ואומר להם, יש לי חדשות בשבילכם, יש דבר כזה תורה, אתם צריכים לקבל וזה. גם אם אתה עוטף את זה עם סרט יפה וניילון כמו שצריך וזה, עדיין לא ידוע לנו הדבר הזה. מי דיבר איתך פעם? אומר, טוב, הפעם ידבר איתכם ישירות. למה? כי הם ביקשו. אבל הם אמרו לו, קודם כל אתה בודה את הדברים. טוב, אז הם ביקשו. מה הם ביקשו? לראות פירוטכניקה? לא. לראות מה? לא. לשמוע. לא לראות, זה בדיוק זה. בוודאי, בוודאי. כי השמיעה...
אבל המשפט אומר, אצלנו לראות את מלכנו.
כן, הם ביקשו לראות, והם זכו לשמוע. בוודאי, כי שמיעה, וזה חידוש של ה... כי שמיעה, יש את הספר הידוע של הרב הנזיר, ההיגיון השמיעי, כן? השמיעי. השמיעה היא יותר מהראייה. ראייה זה עניין של טכניקה. מעניין לראות את החוויות שמתארים הצעירים שחוזרים מהמזרח אחרי שהם עשו, שהם נשארו כמה וכמה שבועות אצל נזירים בטיבט בעיקר. כן. אז מה עושים להם שם? בדרך כלל זה סטאז' של שלושה שבועות. כן? מה?
שתיקת מוח.
לא, מרעיבים אותם.
מרעיבים?
כן, 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 כן. עד שבשבוע האחרון הם זוכים ל... וככה מתארים את החוויה. אור גדול. מה?
לא, החוויה הפיזיולוגית, זה משהו, מה
הקשר
בין האהבה לאור?
בן אדם במדבר הוא
רואה. עובדה היא, עובדה היא שיש קשר. אור גדול.
זה
לפני המוות
כזה.
זה
ומאותו רגע, ומאותו רגע הם חושבים רק על דבר אחד, לחזור לחוויה הזאת. או זה לא משהו שמחבר אותך עם מישהו, אלא עם משהו, עם תופעה, ולכן השמיעה היא יותר גדולה, כי זה מישהו בעל רצון שמדבר איתך ומצפה שגם אתה תהיה בעל רצון. ולכן מבחינת החכמי ישראל יש בשמיעה משהו שלא יכול להיות בראייה, כן? יש מדרגה נוספת שכמעט על זה לא מדברים, שבאמת אחר כך ראייה יותר גבוהה, אבל זה סיפור אחר, כן? אז גם הרמב״ם כאן וגם ריאל באים ואומרים מה? דברים פשוטים. זכינו במעמד הר סיני לרגע מסוים להיות במדרגה של נביא. ומכיוון שהגענו למדרגה הזאת, שמענו מה נאמר בין ריבונו של עולם ובין משה רבנו, ולכן מאותו רגע הבנו שהדברים הם נכונים, אמיתיים. אם מלא החוויה הזו, באמת כל טענה של ספק יכולה להתקבל.
איך הסיפור הזה, איפה הסיפור המקראי, איפה משה היה במה ששמעו את
הפרו? הוא היה בראש ההר. מה זה חשוב אם ראו אותו או לא ראו אותו?
אני שואל, הדיבור היה,
ברגע שהוא היה בתוך הענן, הוא עשה מופת, לא עוד, והשמיע קולות בכל מיני דרכים שהוא למד להשמיע.
בסדר,
אבל
בסדר, בסדר, אפשר כמובן תמיד להגיד דברים מסוימים, רק צריך לבדוק את נכונות הטענה מול מה שכתוב במקרא. לכן צריך להבין כאן שמה את כל הביטויים, למה הכוונה כשמדובר על אב וענן, ועוד מספר ביטויים שמופיעים בסיפור הזה. טוב, אז זה, רגע, שבוע הבא,
צום גדליה,
צום גדליה, מה?
אפשר ללמוד שיש
צום. לא יודע, אני שואל.